שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף ממהי במסכת יומא. נתחיל ברבע העליון של עמוד א' ונסיים בשורה השנייה בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. אחרי שאתמול דיברנו על הבדלים שונים בין הקטורת שיש בכל יום לבין הקטורת של יום כיפור, אגב זה היום נראה מהמשנה עוד הבדלים בין עבודת המקדש ביום כיפור לבין ימים רגילים, נחלק את זה לשני חלקים. בחלק הראשון נראה הבדלים שקשורים לכבוד הכהן הגדול, זה יהיה חלק קצר. בחלק השני נדבר על מספר המערכות שיש על המזבח בימים רגילים וביום כיפור. אז החלק הראשון נראה כאן שני הבדלים שכאמור קשורים לכבוד הכהן הגדול. הבדל אחד זה שבכל יום כשעלו לכבש בשביל למשל להקטיר את האיברים, אז היו עולים מהצד הימני של הכבש, וכשיורדים היו יורדים מהצד השמאלי. ביום כיפור הכהן הגדול עולה באמצע הכבש ויורד באמצע הכבש. למה? אז בכל יום היו עולים בימין ויורדים בשמאל, כי אנחנו יודעים שכשהכהן עולה לכבש הוא לא סתם עולה עושה מה שצריך ואז חוזר, אלא תמיד מיד כשהכהן מגיע לגג המזבח הוא פונה ימינה ואז מסתובב מסביב למזבח נגד כיוון השעון ועושה על המסלול שלו את מה שהוא בא לעשות, ואז מגיע חזרה לכבש ויורד. עכשיו יוצא שהחלק שבו הכבש מתחבר לגג המזבח, שזה בעצם הצלע הדרומית של גג המזבח, אין סיבה שהכהן ילך שם, כי הוא יכול להתחיל בצד הימני של הכבש ולסיים בצד השמאלי, וככה הוא חוסך את ההליכה בחלק הדרומי של גג המזבח. אז כל השנה אנחנו באמת רוצים לחסוך את ההליכה הזאת משום כבוד המזבח, אבל ביום כיפור אנחנו לא חוסכים, והכהן עולה באמצע הכבש ויורד באמצע הכבש בשביל כבוד הכהן הגדול, להראות שהוא בן בית במזבח והוא לא חוסך הליכה. זה ההבדל הראשון. הבדל שני זה שבכל יום הכהן מקדש ידיים ורגליים מהכיור שבעזרה, ביום כיפור הוא מקדש מקיטון של זהב. אלה שני הבדלים שקשורים לכבוד הכהן הגדול. ועכשיו בשליש העליון של עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני, שכאן נראה הבדל נוסף בין יום כיפור לשאר הימים, וזה לגבי מספר המערכות שהיו על גג המזבח. כלומר, על גג המזבח היו כמה מערכות, כלומר ערימות של עצים, כשלכל מערכה היה תפקיד אחר. עוד מעט נראה כמה מערכות כאלה היו בימים רגילים. בכל אופן, ביום כיפור היו מוסיפים עוד מערכה של עצים שגם אותה היו שורפים, ובשביל מה? בשביל לקחת ממנה גחלים בשביל עשיית הקטורת בקודש הקודשים. זה ההבדל הנוסף בין יום כיפור לימים רגילים. ועכשיו מכאן ועד סוף השיעור, אנחנו ניכנס יותר לפרטים לגבי מספר המערכות בימים רגילים וביום כיפור, ונראה מה המקור לכל המערכות. נתחיל קודם כל בדעות, שמופיעות גם בסוף המשנה שראינו במ"ג עמוד ב', וגם עכשיו בברייתא, ואחרי זה נראה את המקורות. אז יש לנו שלוש דעות בתנאים, רב יהודה, רב יוסי ורבי מאיר. רב יהודה אומר שבימים רגילים היו שתי מערכות, אחת זה המערכה הגדולה, שהיא המערכה העיקרית, שעליה שורפים את כל האיברים של הקורבנות, ומערכה נוספת נקראת המערכה השנייה, שממנה לוקחים גחלים בשביל הקטורת של כל יום. הזכרנו את זה אגב גם בדף למד ג', כשדיברנו על סדר העבודות בבוקר במקדש, ראינו שקודם כל מדליקים את המערכה הגדולה, אחרי זאת השנייה. בכל אופן, אלה שתי המערכות שהיו בימים רגילים לפי רב יהודה. רבי יוסי מוסיף עוד מערכה שקוראים לה מערכה לקיום האש, שהיו מדליקים אותה רק ליתר ביטחון שאם המערכה הגדולה דואכת אז היו לוקחים עוד אש מהמערכה הזו של קיום האש. ורבי מאיר מוסיף עוד מערכה שהתפקיד שלה זה שאם יש איברים או חלבים שלא הספקנו להקטיר לא ביום וגם לא בלילה על המערכה הגדולה, אז מה שנשאר בבוקר היו שורפים על אותה מערכה רביעית שרבי מאיר מוסיף. עד כאן המערכה הרביעית, אלה המערכות שבכל יום, וכאמור לפי כולם ביום כיפור היו מוסיפים עוד מערכה בשביל הגחלים לקטורת של קודש הקודשים. עד כאן הדעות, ועכשיו ניכנס למקורות. עכשיו כמעט כל המקורות שנראה הם מתחילת פרק ו' בויקרא, לכן קודם כל בואו נקרא את הפסוקים שם, ואחרי זה נראה איך לומדים משם, ושימו לב תוך כדי הקריאה ששוב ושוב אנחנו נזכיר את העובדה שיש אש על המזבח. כל ההזכרות האלו של האש הם בעצם יהיו הלימודים שלנו למערכות השונות. בואו נתחיל. אז פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור. פסוק ב' מדבר על הקטרת האיברים של הקורבנות, שאם לא הקריבו אותם ביום, אפשר להקריב אותם במהלך כל הלילה. בואו נקרא. צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה למזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אז כבר אנחנו רואים סוג של כפילות, יש כאן פעמיים שמוזכר לנו מוקד של אש, פעם אחת זה על מוקדה, ופעם שנייה ואש המזבח תוקד בו, זה פסוק ב'. פסוק ג' עושים את תרומת הדשן, שדיברנו על זה הרבה יותר בתחילת המסכת, שזה אומר שמורידים חלק מהחומר השרוף, מה שנקרא דשן, מורידים את זה מגג המזבח אל הקרקע, בואו נקרא, ולבש הכהן מדובד ומכנסי וד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. אז שוב הפסוק מזכיר שיש אש על המזבח, ופסוק ד' מדבר על ההוצאה של כל שאר הדשן מהמזבח אל מחוץ לירושלים, לא נקרא את זה כאן כי לא נשתמש בזה, ופסוק ה', כשמגיע הבוקר, מסדרים סוגרים את המערכה מחדש ומוסיפים שני גזרי עצים, בואו נקרא, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה עולה וכתיר עליה חלבי השלמים. אז שוב, גם כאן בתחילת הפסוק מוזכרת האש על המזבח, עוד פעם, והאש על המזבח תוקד בו וכו', ופסוק ו', עוד פעם, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אלה הפסוקים, אני חוזר על מה שחשוב לנו, פסוק ב', היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. פסוק ג', והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח. פסוק ה', והאש על המזבח תוקד בו. ופסוק ו', אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. עד כאן הפסוקים, ועכשיו נראה איך לומדים משם את כל המערכות שהזכרנו, ונחלק את זה לחמישה סעיפים. סעיף ראשון זה שתי המערכות הראשונות, הגדולה והשנייה. המקור שנראה עכשיו זה מקור שכבר ראינו בדף למד ג', וזה מפסוק פט. כאמור יש שם פעמיים מזכור של המוקד על המזבח. הפעם הראשונה זה למערכה הגדולה, היא העולה על מוקדה על המזבח, והפעם השנייה ויש המזבח תוקד בו, מזה לומדים את המערכה השנייה בשביל הקטורת. זה סעיף ראשון, שתי המערכות הראשונות, שכולם מסכימים שיש אותם. רבי יהודה נעצר כאן, אבל רבי יוסף ורבי מאיר מוסיפים עוד. אז סעיף שני, מוסיפים רבי יוסף ורבי מאיר מערכה שלישית, וזה המערכה לקיום האש. כמו שאמרנו, לקחת משם אש עם המערכה הגדולה דוחכת, ומה המקור לזה? פסוק ה', והאש על המזבח תוקד בו, זה מיותר לדעתם, וזה רומז למערכה השלישית. אז זה רבי יוסף ורבי מאיר, עכשיו בסוגריים נשאל, הרי רבי יהודה חולק על המערכה הזאת. אז מה הוא לומד מהאזכור הזה של האש בפסוק ה'? הוא לומד לגבי ההדלקה של המערכה הגדולה. איך מדליקים אותה? כמו שהיום אנחנו מדליקים מדורות. קודם כל מדליקים זרדים וענפים דקים, זה נקרא בגמרא אליטה, ועם זה מדליקים את המערכה הגדולה. עכשיו אומר רבי יהודה מפסוק ה', אני לומד שגם את אותם זרדים שמדליקים בהתחלה, צריכים להדליק אותם כשהכהן נמצא כבר על גג המזבח, ולא שידליק שהוא למטה ורק אז יעלה. זה מה שהוא לומד מ"והאש על המזבח תוקד בו". זה רבי יהודה. עכשיו נעשה קצת פינג פונג, חזרה לרבי יוסי, מאיפה הוא ילמד את הדין הזה שמדליקים את האליטה, את אותם ענפים דקים, רק על גג המזבח? הוא לומד את זה מפרק אחר, מויקרא א' פסוק ה', ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. משם רבי יוסי ורבי מאיר לומדים שאת האליטה מדליקים על המזבח, וכאמור מהפסוק שלנו, מפסוק ה', לומדים שיש מערכה שלישית. עכשיו נמשיך עם הפינג פונג, ראינו מאיפה רבי יוסי לומד שתעלית גם כן מדליקים רק על גג המזבח, מויקרא א', אז עכשיו מה רבי יהודה ילמד מאותו פסוק? הוא לומד שמי שמדליק את העליתה זה דווקא כהן. עכשיו חזרה לרבי יוסי, מאיפה הוא ילמד שזה דווקא כהן, ועכשיו סוף סוף הפינג פונג ייעצר, הוא אומר לזה לא צריך פסוק, כי כיוון שזה על גג המזבח, הרי רק כהנים יכולים לעלות על גג המזבח, ממילא ודאי שזה רק כהן, אלא פסוק פנוי ללמד שזה דווקא על גג המזבח, ופסוק ה' מלמד שיש מערכה שלישית, זו דעת רבי יוסי. לרבי יהודה לעומת זאת, פסוק ה' מלמד שתעלית המדליקים על גג המזבח, ויקרא א' מלמד שזה דווקא כהן, כי לדעתו כן צריך לזה לימוד, כי הוא אומר שאפילו שצריך להדליק תעלית על גג המזבח, ובאמת רק כהנים יכולים לעלות לשם, היינו יכולים לחשוב שאולי ישראל ידליק, שהוא עומד למטה, והוא רק יחזיק איזשהו מפוח ארוך שנמצא על גג המזבח, לכן כן צריך את הלימוד בויקרא א' ללמד שזה דווקא כהן, זה רבי יהודה, ועד כאן הסעיף השני. אני יודע שבפינג פונג קצת קשה להחזיק ראש כשעוברים אחד לשני, אז בואו נחזור בקצרה על מה כל אחד עושים כל אחד מהפסוק. אז שוב, רבי יוסי ורבי מאיר אומרים שמפסוק ה' והאש על המזבח תוקד בו, לומדים שיש מערכה נוספת, המערכה לקיום האש, ומויקרא א' פסוק ה' ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, הם לומדים שתעליתה מדליקים על גג המזבח, ולגבי זה שזה דווקא כהן, לזה הם לא צריכים לימוד, כי אם זה על גג המזבח, ודאי שזה דווקא כהן, כי רק הוא יכול לעלות. זה לגבי רבי יוסי. רבי יהודה לעומת זאת אומר שאין מערכה נוספת, לכן מפסוק ה' אצלנו הוא לומד שתעלית המדליקים על גג המזבח, ומפרק א' לומד שזה דווקא כהן, ולמה צריך לזה לימוד? הרי ודאי שזה כהן זה על גג המזבח, הוא אומר זה לא ודאי, כי יכול להיות ישראל שיעמוד לצד המזבח, ועם הפוח ידליק על גג המזבח, כמה שמלן שצריך דווקא כהן. עד כאן שתי הדעות, ועד כאן כאמור הסעיף השני לגבי המערכה השלישית של רבי יוסי ורבי מאיר לקיום האש. ורבי יוסי נעצר כאן, ועכשיו ארבע שורות לפני סוף עמוד א', בסעיף השלישי, רבי מאיר מוסיף עוד מערכה, המערכה הרביעית, שמה שעושים איתה כאמור זה שאם נשארו איברים או חלבים שלא הספקנו להקטיר על המזבח לא ביום של שחיטת הקורבן וגם לא בלילה שאחרי, והם נשארו עד הבוקר, מה עושים איתם? אומר רבי מאיר, שורפים אותם על מערכה רביעית. ומאיפה הוא לומד את זה? מפסוק ב', ואש המזבח המזבח תוקד בו. עכשיו, אמנם כבר למדנו משם את מערכה הגדולה, אלא שומר רבי מאיר, לומדים את זה מהוו, ואש המזבח. הוו מיותרת ומרבה מערכה נוספת. זה רבי מאיר, שאר החכמים, כלומר רבי יהודה ורבי יוסי, הם אומרים שלא דורשים את הוו הזו, ולדעתם אין מערכה רביעית. אז איפה לדעתם כן שורפים את אותם איברים שנשארו? הם אומרים ששורפים אותם על המערכה הגדולה הראשונה, וגם להם יש לזה מקור בברייתא נוספת, וזה מפסוק ג', שמשם עוד לא למדנו כלום בינתיים, וזה מזה שכתוב שם, אשר תאכל האש את העולה על המזבח, אז עוד פעם יש כאן הזכרה של אש על המזבח, וזה רומז שאת מה שנשאר שמים בכל זאת על המערכה הגדולה. זה המקור שלהם, והברייתא אגב מרחיבה איך עושים את זה, היא מספרת לנו שלקראת סוף הלילה הם הכהנים רואים שהם לא מספיקים להקריב את כל האיברים והחלבים שנשארו מהיום, אז הם לא משאירים אותם על רצפת העזרה, אלא הם מעלים את כל מה שיש לגג המזבח, ואם אין מקום אז לסובב או לחצי עליון של הכבש, כי ככה אם זה נמצא למעלה, מסבירים התוספות, זה לא ייפסל כשיגיע הבוקר בפסול לינה, ואז כשמגיע הבוקר, אחרי שמקריבים את התמיד, כי זה כמובן הדבר הראשון שעושים, אז שורפים את כל מה שנשאר. כאמור, לפי רבי מאיר שורפים את זה על מערכה רביעית, לשאר החכמים שורפים את זה על המערכה הגדולה, וכאמור, הם למדו את זה מפסוק ג' אשר תאכל האש את העולה על המזבח. עכשיו בקצרה, חזרה לרבי מאיר, מה הוא ילמד מפסוק ג', הוא למד משהו שלמדנו עליו בדף כף, שאם איבר שהתחלנו לשרוף אותו על המזבח, גם אם הוא כבר קצת נשרף, אם הוא קפץ פתאום מרוב החום מהמזבח, אז אם עוד לא עבר חצות הלילה, צריכים להחזיר אותו. ואומר רבי מאיר, מפסוק ג' אני לומד, שזה דווקא לגבי עולה, כמו שכתוב בפסוק, אשר תאכל האש את העולה על המזבח, אבל אם דבר דומה קרה במזבח הקטורת, אז שמה לא צריכים להחזיר. זה מה שהוא לומד מפסוק ג', כאן הגמרא לא עושה פינג פונג ושואלת מאיפה רבי יהודה ורבי יוסי ילמדו את זה, ועד כאן הסעיף השלישי. בינתיים סיימנו עם המקורות למערכה הגדולה והשנייה, המערכה השלישית לפי רבי יוסי ורבי מאיר, והמערכה הרביעית לפי רבי מאיר. ועכשיו בסעיף השלישי ברבע העליון של עמוד ב', נראה מה המקור למערכה הנוספת שמוסיפים ביום כיפור, וזה עוד פעם מפסוק ה', והאש של המזבח תוקד בו. אמנם כבר למדנו מקודם הסעיף השני מהפסוק הזה דברים אחרים, אלא שהפעם אנחנו לומדים את זה מהווה והה' המיותרות שבתחילת הפסוק, והאש וכו'. מהווה והה' לומדים את המערכה הנוספת של יום כיפור, והגמרה מהירה שבניגוד לרב יהודה ורב יוסי מקודם בסעיף הקודם שמהוו של ואש המזבח תוקד בו הם אמרו שלא לומדים כלום, זה כי זה רק וו, אבל כאן שיש גם וו וגם ה, אז גם הם מודים שכן לומדים מזה את המערכה של יום כיפור. זה היה הסעיף הרביעי, ובזה בעצם סיימנו את מה שרצינו להוכיח, הבאנו מקור לכל המערכות שהזכרנו במשנה. ועכשיו בסעיף החמישי בשליש העליון של עמוד ב' נעשה משהו קצת אחר, וזה שכיוון שכבר הבאנו את אותם פסוקים של פרק וו בויקרא ודרשנו לימודים מפסוק ב' ג' ד' והי, אז אם כבר בואו נראה גם מה לומדים מפסוק ו'. שם עוד פעם יש הזכרה של האש, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. מה לומדים מזה? אז הגמרא מביאה כאן ברייתא מאוד ארוכה שמתוכה נראה מה לומדים מזה. כאן קודם כל בואו נראה את השורה התחתונה, וזה שלומדים מזה שגם את המנורה במקדש מדליקים מהאש על המזבח. איך בדיוק? יש אומרים שלוקחים גחלים מהאש ועם זה מדליקים את המנורה, יש אומרים שמדליקים קיסם בעזרת האש מהמזבח ועם זה מדליקים. בכל אופן, המקור של האש של המנורה גם הוא מהמזבח, ואת זה לומדים מפסוק פסוק וו. איך לומדים את זה? כי בפסוק וו כתוב אש תמיד תוקד על המזבח, וגם המנורה היא אש תמיד, כמו שכתוב להעלות נר תמיד, אז לומדים שהפסוק רומז למנורה, שגם את האש למנורה לוקחים מהמזבח. עד כאן מה שחשוב לנו מהברייתא, וזה בעצם עיקר הסעיף החמישי. עכשיו, אם כבר, בואו נראה את כל הברייתא. זה מתחיל כאמור בערך בשליש העליון של עמוד ב', וזה ייקח אותנו עד תחילת הדף הבא, שזה סוף השיעור. הברייתא מדברת בעצם על שני דברים שלוקחים אותם מאש המזבח, גם כאמור המנורה וגם המחתה, כלומר הגחלים של הקטורת של יום כיפור, והיא מחפשת מה המקור לזה. עכשיו בסוגריים רק נעיר לגבי יום כיפור, אמנם הבאנו בסעיף הקודם מקור מהווה וההי שעושים לזה מערכה בפני עצמה, אבל עדיין זה רק מלמד שעושים לזה מערכה, אבל עדיין צריך מקור שאת המערכה הזו עושים במזבח החיצוני ולא במזבח הפנימי. אז שוב, שני נושאים, מניין שאת המחתה, כלומר הגחלים של הקטורת של יום כיפור, ואת המנורה, מדליקים מהמזבח החיצוני. עכשיו נשים לב שבברייתא יש שני שלבים. בשלב הראשון היא מתחילה לדבר על שני התחומים האלו, אחרי זה היא עונה בסוף רק לגבי המנורה. בשלב השני היא עוברת להתמקד במחתה. אנחנו כאן נשלב בין שני השלבים. אז גם לגבי המנורה וגם לגבי המחתה, כלומר הקטורת של יום כיפור, הברייתא מביאה שני מקורות מניין שזה מהמזבח החיצוני. מקור אחד זה סוג של גזרה שווה. עכשיו נשים לב שהמקור הזה של הגזרה שווה מופיע פעמיים בברייתא, גם בהתחלה וגם באמצע. בשביל לפשט, כרגע נאמר רק את הפעם הראשונה שזה מופיע, כשנסיים את הברייתא, נעיר בסוגריים גם לגבי הפעם השנייה, כי זה אותו רעיון כמו הפעם הראשונה, רק טיפה שונה. בכל אופן, כאמור, המקור הראשון זה סוג של גזרה שווה. בין המנורה והמחתה, לבין הקטורת הרגילה של כל יום. עכשיו, זה לא שיש איזושהי מילה שמופיעה בשלושת התחומים שמאפשרת לעשות גזרה שווה, אבל כיוון שבשלושת התחומים יש אש, זה מה שמאפשר את הגזרה שווה, וממילא אומרת הברייתא כך, כמו שאת הקטורת של כל יום לוקחים מהמזבח החיצוני, כמו שלמדנו מקודם מפסוק ב', ויש המזבח תוקד בו, אז גזרה שווה שגם את המנורה וגם את המחתה של יום כיפור ניקח מהמזבח החיצוני. זה המקור הראשון. כאמור, בסוף הברייתא נעיר איך זה קצת משתנה בשלב השני של הברייתא. בכל אופן, המקור הראשון זה גזרה שווה. אבל הברייתא עצמה דוחה את זה. זה מתחיל במילים או קלך לדרך זו. כי אומרת הברייתא, נכון, באמת יש פה גזרה שווה, אבל הגזרה שווה הזו לא חייבת להוביל לתוצאה שאמרת, יכולה להוביל לתוצאה אחרת. איך? כי הרי מה אתה אומר? אתה אמרת שהגזרה שווה אומרת שכמו שאת הקטורת לוקחים מהמזבח החיצוני, אז גם למנורה ולמחתה ניקח מהמזבח החיצוני. אבל אומרת הברייתא, אולי אפשר לומר אחרת. שכמו שאת הקטורת של המזבח הפנימי, של כל יום, לוקחים מהמזבח החיצוני, כי זה המזבח האחר היחיד שיש, וממילא זה המזבח שהכי סמוך אליו, אותו דבר למנורה ולקטורת של יום כיפור, ניקח גם כן ממקור האש הכי סמוך אליו. ומה המקור האש הכי סמוך למנורה ולקודש הקודשים? לא המזבח החיצוני, אלא דווקא המזבח הפנימי. כלומר, אולי למנורה ולמחתה של יום כיפור, ניקח גחלים שכבר שמנו אותם במזבח הפנימי, ולא ישירות מהמזבח החיצוני. זו התחייה של הברייתא, ולכן באמת הברייתא עוברת למקור אחר, ומביאה מקור אחד לגבי המנורה, ומקור שני לגבי המחתה. לגבי המנורה, המקור זה מה שכבר הזכרנו, לכן הבאנו את כל הברייתא הזו, פסוק ו' שלנו, אש תמיד תוקד על המזבח, המילה תמיד רומזת למנורה, מכאן שאת האש של המנורה לוקחים מהמזבח החיצוני, זה לגבי המנורה, שזה בסוף השלב הראשון בברייתא. בסוף השלב השני בברייתא, הברייתא מביאה גם מקור לגבי המחתה, וזה מפסוק בסדר העבודה בויקרא ט"ז, שומר במפורש מאיפה לוקחים את הגחלים למחתה ביום כיפור, כתוב, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם. מה זה מלפני השם? אומרת הברייתא, הכוונה היא דווקא למזבח החיצוני ולא לפנימי. למה? כי הפנימי הוא לא עומד לפני השם, כלומר לפני ההיכל, הוא בתוך השם, כלומר הוא בתוך ההיכל. לעומת זאת, המזבח החיצוני הוא בחוץ, ויש בו צד שפונה לפני השם פונה אלייך על מכאן שהפסוק מדבר על המזבח החיצוני, משם לוקחים את האש. זה המקור השני לגבי יום כיפור. בסוגריים הגמרא מוסיפה, אם כבר כתוב מלפני השם, אז למה כתוב מעל המזבח? מספיק לכתוב ולקח מלוא המחתה גחלי אש מלפני השם, וברור שהכוונה היא למזבח. עונה הגמרא, זה בא ללמד שאומנם לכתחילה צריך לקחת מגג המזבח ממש בצד שפונה אלייך על, בדיוק מול הפתח, אבל זה רק לכתחילה. המילים מעל המזבח מלמדות שבדיעבד אפשר שזה גם לא יהיה ממש מול, אלא לפי רש"י זה יכול להיות גם קצת צפונית ודרומית, אבל עדיין בצד המערבי. לפי רבנו חנן, זה יכול להיות גם לא בצד המערבי. זה מה שלומדים ממעל המזבח. בזה הגענו למילה צריכה, בשורה השנייה במבב עמוד א', ועד כאן הסעיף השישי של החלק הזה. רק לפני שנסיים, יש לנו חוב קטן. אמרנו מקודם בברייתא שיש שני שלבים, ושלגבי המקור הראשון בברייתא יש הבדל ביניהם. אז עכשיו נאמר מה ההבדל. אז בשלב הראשון של המקור הראשון, כאמור, הברייתא הציע ללמוד גזרה שווה מהקטורת של כל יום, גם למנורה וגם למחתה של יום כיפור. אחרי זה כאמור דחתה את זה, ואז הביא את המקור שאיתו היא נשארה למנורה. אחר כך בשלב השני לגבי המחתה, הברייתא שוב חזרה למקור הראשון ושוב הציעה גזרה שווה, רק שהפעם לא מהקטורת הרגילה אל המחתה, אלא מהמנורה אל המחתה. זה היה בשלב השני, אבל גם את זה הברייתא דחתה בצורה דומה, ואז כאמור הביאה מקור ספציפי למחתה של יום כיפור. זו הייתה השלמה קטנה, ועד כאן הסעיף השישי, ובזה סיימנו ללמוד את המקורות לכל המערכות על גג המזבח, ומה לומדים מפסוק ו', שגם את המנורה ואת המחתה של יום כיפור לוקחים דווקא מהמזבח החיצוני. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, המשכנו היום ללמוד על ההבדלים בין עבודת יום כיפור לבין ימים רגילים, חילקנו את זה לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הבדלים שקשורים לכבוד הכהן הגדול, וזה שכשהוא עולה לכבש הוא לא עולה מצד ימין ויורד בצד שמאל, אלא עולה ויורד באמצע, והוא נוטל ידיים ורגליים מכיתון של זהב ולא מהכיור הרגיל, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו את ההבדל לגבי המערכות על המזבח, שביום כיפור הוסיפו עוד מערכה על המזבח החיצוני בעזרה, שממנה לקחו גחלים בשביל הקטורת בקודש הקודשים, וזה כבר הוביל אותנו לכל הסוגיה של כמה מערכות היו באופן כללי על גג המזבח ומה המקור לזה. הדעות שראינו זה שלפי רב יהודה ביום רגיל היו שתי מערכות, אחת הגדולה, והשנייה זה מערכה שנייה בשביל הקטורת של כל יום. רבי יוסי אומר שהיו שלוש מערכות, הוא מוסיף גם מערכה לקיום האש, ורבי מאיר מוסיף עוד מערכה רביעית בשביל האיברים והבדרים, כלומר החלבים, שלא נשרפו ביום ובלילה, שורפים אותם בבוקר למחרת על אותה מערכה רביעית, וכאמור כולם מוסיפים מערכה נוספת ביום כיפור, אלה הדעות, ואחרי זה עברנו למקורות. אז כל המקורות כמעט היו מתחילת ויקרבה, אז קראנו את הפסוקים, ואז עברנו למקורות עצמם. המקור לשתי המערכות הראשונות זה מפסוק ב', כתוב, היא עולה על מוקדה על המזבח, זה המערכה הגדולה, ובהמשך, ויש המזבח תוקד בו, זה למערכה השנייה. המקור למערכה השלישית של רבי יוסי ורבי מאיר של קיום האש זה מפסוק ה', והאש על המזבח תוקד בו וכו', וראינו שרבי יהודה לומד משם שאת העליתה, את אותם ענפים דקים שמדליקים איתם את המזבח, אותה גם כן צריך להדליק על גג המזבח, לעומת זאת רבי יוסי לומד את זה בכלל מויקרא א', ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, ואילו רבי יהודה לומד משם שדווקא כהן מדליק ולא זר, רבי יוסי אומר לא צריך פסוק לזה, לרבי יהודה צריך, בכל אופן זה היה המקור למערכה השלישית. המקור של המערכה הרביעית של האיברים והפדרים לפי רבי מאיר זה מהאות וו בפסוק ב' ואש המזבח תוקד בו, לעומת זאת שאר החכמים לא דורשים את האות וו, והם אומרים שאת מה שנשאר פשוט מקרבים על המערכה עצמה, לומדים את זה מפסוק ג' אשר תאכל האש את העולה על המזבח, לעומת זאת רבי מאיר לומד מפסוק ג' שאם קפץ איבר מהמזבח צריכים להחזיר אותו, אבל אם קפץ קטורת ממזבח הקטורת לא מחזירים. ולמערכה האחרונה, מה שמוסיפים ביום כיפור, את זה לומדים מהו והה' של פסוק ה' והאש על המזבח תוקד בו, זה מרבה ליום כיפור, ועד כאן לגבי המקורות של המערכות. אחר כך, כיוון שכבר דרשנו את כל הפסוקים, בואו נדרוש גם את פסוק וו, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, אומרת הברייתא למסקנה שלומדים משם שגם את האש של המנורה לוקחים מהמזבח החיצוני. בסוגריים, נכנסנו לאותה ברייתא שמחפשת מקור גם לגבי המנורה וגם לגבי המחתה של יום כיפור, מניין שזה דווקא מהמזבח החיצוני. בהתחלה היא רוצה ללמוד את זה מגזרה שווה, אבל היא דוחה שהגזרה שווה יכולה להוביל גם לתוצאה אחרת שלוקחים מהמזבח הפנימי, כי הוא מזבח הסמוך. לכן בסוף, מביאה פסוק לכל תחום. הפסוק למנורה זה מה שאמרנו, אש תמיד תוקד על המזבח. הפסוק ליום כיפור זה מויקרא ט"ז בסדר העבודה כתוב, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם. מלפני השם, הכוונה היא למזבח החיצוני, כי הוא לא בתוך השם, בתוך ההיכל, אלא הוא בחוץ, לפני השם. ולמה גם כתוב מעל המזבח? ללמד שבדיעבד לא חייבים לקחת ממש מהצד המערבי שמול המזבח, אלא אפשר גם משאר המזבח, כל טוב.